יצא לכם פעם לשאול את עצמכם, מה זה כסף? זה אולי נשמע קצת דבר שטותי לעשות, אבל יצא לי לדבר עם כמה אנשים ולשאול אותם, מה זה כסף? וקיבלתי כל מיני תשובות שונות. הנה כמה. כסף זה מה שנותנים כדי לקבל מוצרים. אנחנו מחליפים את הכסף שלנו כדי לקבל דברים. כסף זה השטרות והמטבעות שיש לנו. כסף זה משאב שנותן לנו ביטחון ומאפשר לנו לקבל את הדברים שאנחנו רוצים בחיים. ואתם? מה זה כסף מבחינתכם? דרך אגב, מי שלא יודע מי אני, קוראים לי ניסן בנטורה ואני כלכלן במקצועי. אני עוזר לאנשים לשמור על הכסף שלהם, להגדיל את כמות הכסף שלהם ולגרום לעודפי הכסף שלהם להרוויח אפילו עוד יותר כסף. לא משנה מה ההגדרה שלכם לכסף, תמיד טוב שיש יותר, ואני מאמין שהצד הראשון בלצבור יותר כסף מתחיל בלהבין מה זה כסף. וכדי לעשות את זה, בדומה לפרקים הקודמים, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. בכפר קטן, לפני הרבה מאוד שנים, היה חקלאי בשם דני, והוא התמחה בגידול גזרים. לשכן שלו קראו יוסי, ויוסי היה לולן. יום אחד, דני היה צריך ביצים, אז הוא פנה ליוסי, ששמח להחליף איתו ביצים תמורת גזרים. אבל בפעם הבאה שדני היה צריך ביצים, יוסי לא היה צריך גזרים. הוא רצה חולצה חדשה. אז דני פנה לחיית והציע לו להחליף חולצה בתמורה לגזרים שלו. אבל מה אם החיית לא היה צריך גזרים? מה היה קורה אם החיית היה צריך גלגל חדש לעגלה שלו? עכשיו, דני צריך להתחיל למהר, כי הגזרים שלו בינתיים יושבים בחוץ והם לאט לאט מתקלים. למזלו של דני, החיית כן היה צריך גזרים, אבל אתם יכולים לראות מהר מאוד לאן הסיפור הזה הולך. עד מהרה, תושבי הכפר הבינו שמאוד קשה להשיג את הדברים שהם רוצים, אלא אם יש להם משהו אחד שכולם יכולים להסכים לקבל ולהחליף דברים תמורתו. זו בעיה שלא הייתה במשל שלי עם הדגים באי הבודד. במקרה של הכפר הזה, הם בחרו בזהב. קשה מאוד לזייף זהב, וגם קשה מאוד לייצר זהב נוסף, כי הייצור עצמו נורא מסובך. קודם כל צריך בכלל לחפש ולמצוא איפה בכלל יש מצבור. אחר כך צריך תהליך של סינון וקריאה, ואולי אפילו עוד סינון, ושינוע, והתחה, ועוד שינוע. זה לא קל. השימוש בזהב כאמצעי סחר לא רק שמפשט את התהליך של החלפת מוצרים אחד בשני, אלא זה גם מאפשר לתושבי הכפר להעריך את השווי ואת הערך של העבודה של כל אחד ואחד מהם, ואפילו מאפשר להם לאחתן את התוצרים של העבודה הקשה שלהם כדי להשתמש בהם במועד מאוחר יותר. הרי זהב לא מתקלה בניגוד לגזרים או ביצים. בגדול, סיפור הקצה הזה מסביר לכם מה זה כסף. כסף זה האמצעי שאיתו אנחנו מאחסנים את הערך שאנחנו ייצרנו למשק כתוצאה מהעבודה הקשה שלנו. הרבה אנשים אומרים, משלמים לי X לשעה, אבל זה לא נכון. לא משלמים לכם על הזמן שלכם, משלמים לכם על הערך שאתם מייצרים. אחרת, היו משלמים לכם סתם לשבת בבית. גם בבית הזמן חולף, למישהו יש בעיה, בין אם זה למעסיק שלכם או לאחד הלקוחות שלכם, ובזמן שאתם עובדים, אתם למעשה פותרים את הבעיה הזו. זה הערך שאתם מייצרים. רגע של היסטוריה. לפני העידן הדיגיטלי, ממש כמו בכפר ההיפותטי הזה שאני המצאתי, כסף היה דבר פיזי. אנשים ממש הסתובבו ברחובות עם ארנקים שמנים, כי היו בהם הרבה מטבעות של זהב, נחושת וכסף. אבל זה לא נוח במיוחד להסתובב עם ארנק עם כל כך הרבה זהב וכסף. קודם כל, זה כבד שלא לדבר על זה שמישהו עם ארנק שמן מהר מאוד הופך למטרה, כי ברור לכולם למה ארנק שלו שמן כל כך. אז מה שאנשים התחילו לעשות זה לשים את הכסף שלהם בבנק. משם הגיעו התמונות האיקוניות של הכספות של הבנקים שמלאות במטבעות ומטילי זהב. דרך אגב, בתור מישהו שיצא לו לבקר בתוך כספת של בנק, אין שם כלום, כי למעשה הכסף שלנו היום הפך להיות דיגיטלי. אז בחזרה לסיפור שלנו. אנשים התחילו לשים את הכסף שלהם בבנק במקום להסתובב עם כסף וזהב פיזיים. ואז במקום הזהב הפיזי הם הסתובבו עם שטרות שהעידו על בעלות בכמות מסוימת של כסף וזהב. אז עכשיו דני, אם הוא רוצה לקנות משהו מיוסי, הוא יכול פשוט לתת לו שטר שמעיד על בעלות בכמות מסוימת של זהב, ואז עם השטר הזה, יוסי יכול ללכת לבנק ולקבל כסף וזהב פיזי עבורו או לחילופין. הוא יכול לקחת את השטר הזה ולקנות איתו מוצר אחר שהוא צריך. אני לא יודע אם שמתם לב, לא כל האנשים מושכים את כל הכסף שלהם מהבנק בו זמנית. זה אומר שמבחינת הבנק, הוא לא חייב להחזיק ב-100% מהכסף שאנשים מפקידים בו. וזה בדיוק מה שבנקאי מאוד חכם ומאוד מפולפל החליט לעשות. הבנקאי החכם החליט לא לשמור על 100% מהרזרבה שמפקידים אצלו, אלא רק על חלק קטן מהזהב. בעולם הבנקאות קוראים לזה יחס רזרבה. שזה היחס בין מה שלקוחות הבנק מפקידים, למה שהבנק שומר אצלו בכספת. את מה שהבנק לא שומר, הוא נותן כהלוואות לשאר לקוחות הבנק. וזה גם בדיוק מה שאותו בנקאי עשה. הוא החליט לא לשמור את כל הזהב והכסף שהפקידו אצלו, ולתת את מה שהוא לא שומר כהלוואה ללקוחות הבנק האחרים. ואז מה קרה? כמות הכסף שהסתובבה במשק הכפילה את עצמה, כי עכשיו היו לא רק את השטרות שייצגו כמות מסוימת של זהב, אלא היה גם עוד זהב פיזי שהסתובב במשק ממש כאילו שהייתה אספקה נוספת של זהב. תחשבו על זה ככה. תחשבו שהפקדתם קילו של זהב בבנק, וקיבלתם שטר שמעיד על זה שאתם הבעלים של קילו של זהב. עכשיו, הבנק נותן למישהו אחר, בן אדם זר, הלוואה של קילו זהב. זה למעשה הזהב שלכם, שאתם הפקדתם. למעשה, עד שהבן אדם הזר הזה לא יפרע את ההלוואה שלו, מסתובבים עכשיו במשק 2 קילו זהב בגין הקילו האחד שאתם הפקדתם. ומה שקורה פה למעשה, זה שיש פי 2 יותר זהב במשק, וזה גורם לאינפלציה, זה גורם לעליית מחירים. הקשר בין כמות הכסף במשק לבין האינפלציה היא נורא פשוטה. ככל שיש יותר כסף שמסתובב במשק, בלי שיש גידול מקביל בכמות הסחורות והשירותים, כל שקל יהיה שווה פחות. זה עניין של היצע וביקוש. אז כמו שאמרתי, ליחס של הכסף שהבנק שומר אצלו ולא נותן כהלוואות, קוראים יחס רזרבה. וככל שהיחס הזה קטן יותר, זה אומר שהבנק שומר אצלו פחות כסף ונותן יותר כסף בהלוואות, וזה מגדיל את כמות הכסף במשק עוד יותר וגורם לעוד יותר אינפלציה. וכדי להמחיש את הנקודה הזו, אני אתן לכם דוגמה של מצב קיצון. נניח שהממשלה תיתן לכל האזרחים מדפסת מיוחדת שיכולה להדפיס כסף. כסף אמיתי, כן? כסף כשר, כחול לבן. לכל האזרחים במדינה, ללא יוצא מן הכלל, כולם מעכשיו יכולים להדפיס כסף כמה שהם רוצים. המחשבה הראשונה שעולה לראש זה שזה מדהים, אפשר עכשיו להדפיס מלא מלא כסף, לפרוע את כל ההלוואות, לפרוע את המשכנתא, לקנות מלא מלא נכסים, אבל לא רק שזה לא יתאפשר, זה אפילו יחמיר את המצב הכלכלי של כל האזרחים. כי אחרי שיש לכם את המדפסת הזו של הכסף, אתם כבר לא צריכים לעבוד בשביל כסף. אתם פשוט יכולים ללחוץ על כפתור, ואופס, יהיה לכם כמה כסף שאתם רוצים, אז אין סיבה להמשיך לעבוד. אז אחרי שהתפטרתם מהעבודה, אתם מתעוררים בבוקר, מחליטים לפנק את עצמכם בקפה ומאפה בבית הקפה הקרוב, אז אתם פשוט מדפיסים לכם איזה 5 מיליון שקלים, כי מה אכפת לכם? וכשאתם הולכים לבית הקפה, בית הקפה סגור, כי כל העובדים התפטרו. טוב, גם הם לא צריכים לעבוד יותר בשביל כסף. אוקיי, אז תחזרו הביתה כדי להכין קפה בבית, וגיליתם שנגמר לכם החלב. אבל אז גם הסופר סגור. טוב, נו, אין מצב שאתם מתעוררים בלי הקפה שלכם. אז אתם נוסעים עד הרפת כדי לקנות חלב. אבל גם הרפת סגורה? נכון, גם הם לא צריכים לעבוד יותר בשביל כסף. למעשה, ממש כמו בסדרה של ריק ומורטי, שריק גרם לאימפריה הגלקטית לקרוס, כי הוא הפך את שווי המטבע שלהם מלהיות שווה 1 מעצמו, להיות שווה 0 מעצמו, כל המשק קרס, כי לכסף אין יותר ערך. דרך אגב, זאת סדרה מעולה, מומלץ בחום. למעשה, נורא בפשטות, הערך של כל הכסף בעולם שווה לכל הסחורות והשירותים בעולם. ככל שיש יותר כסף שמסתובב במשק, בלי שיש גידול מקביל בסחורות ובשירותים, הערך של כל שקל יורד, וגם ההפך הוא הנכון. ככל שיש פחות כסף שמסתובב במשק, ככה הערך של כל שקל עולה. ואז יבואו כל מיני מתחכמים ויגידו, כן, אבל לפעמים יש כל מיני בעיות בהספקה, וזה גם מעלה את המחיר. אבל זה בדיוק מחזק את הנקודה שלי, שיש יותר כסף שרודף אחרי פחות מוצרים שזמינים. זה גורם לזה שכל שקל יהיה שווה פחות, אז המחיר עולה. המחיר הוא למעשה איתות שמעיד על כמה דבר כלשהו הוא נדיר ביחס לכסף שרודף אחריו. זוכרים שבקורונה כולנו היינו בסגרים והממשלה חילקה כסף לכל האזרחים, ואחרי זמן קצר פתאום ראינו אינפלציה מטורפת? מה קרה? מה שקרה זה שהיו סגרים שהקטינו את כמות הסחורות והשירותים שהציעו למחירה, ובמקביל חילקו מלא כסף לכולם והגדילו את כמות הכסף. וזה קרה לא רק בארץ, זה קרה בכל העולם. וזה מסביר למה אחרי הסגרים של הקורונה ראינו אינפלציה כל כך נוראית בכל העולם. אתם יודעים מה עוד ראינו אחרי הקורונה? בייבי בום, אבל זה לא למניין הנושאים של הפודקאסט הזה. דבר נוסף שראינו זה גידול בכמות הזוגות שמתגרשים. זה בגלל שלכסף יש השפעה פסיכולוגית עצומה. זה משפיע על הערך העצמי ועל הזהות העצמית שלנו. בהרבה מאוד מקרים, אנשים מחברים בין הערך העצמי שלהם להצלחה כלכלית. לכן, אם אנחנו כבר מדברים על מה זה כסף, חשוב שנדבר גם על התודעה שלנו ועל האמונות והערכים שלנו לגבי כל מה שקשור לכסף. מי מאיתנו לא שמע משפטים כמו, אנשים עשירים הם רמאים, אנשים עשירים הם נצלנים, אבל בואו תרשו לי לשאול אתכם שאלה, הייתם רוצים שהילדים שלכם יהיו עשירים? התשובה פה היא כן. אז איך זה בדיוק מסתדר לכם עם אנשים עשירים שהם נצלנים ורמאים? יצא לי לקרוא כמה מחקרים שחקרו את ההשפעות הפסיכולוגיות של אנשים שחיים עם התחושה שאף פעם אין להם מספיק. אחד המחקרים האלה הוא מחקר בשם Why Having So Little Means So Much. זה מחקר מ-2013 של אדלר שפיר וסנדי מוליינטן. המחקר גילה שאנשים שחיים בתחושה תמידית של חוסר וחשש שלא יהיה להם מספיק, נוטים לקבל החלטות שמבוססות על צרכים עכשוויים ומיידיים. הם מעדיפים לצרוך כאן ועכשיו, כי הם לא בטוחים שיהיה להם בעתיד. אנשים כאלה חושבים על הטווח הקצר, על הכאן ועכשיו. הם יעדיפו למשל לחסוך את הכסף שלהם, וימנעו מהשקעות במחשבה שזה ימנע מהם סיכונים מיותרים. אבל הרבה פעמים זה בדיוק מה שמייצר את הסיכונים מלכתחילה. למשל, לפדות את הקרן השתלמות כדי לקנות רכב חדש, כי אין להם את הכסף, אבל הם חייבים כי הרכב יתקלקל וכבר לא שווה לתקן אותו. או לפדות את כספי פיצויי הפיטורין מקרן הפנסיה כי הם במינוס, וזה יעזור להם לצאת מהמינוס. דברים שעוזרים להם בטווח הקצר, בכאן ועכשיו, אבל פוגעים בהם בטווח הארוך. בצד השני של המטבע יש את האנשים עם תחושת שפע. עכשיו, הכוונה בשפע זה לא שהם מרגישים שהם עשירים ויש להם מלא כסף. הכוונה היא שהם מאמינים שיהיה להם גם מחר. ולכן הם לא צריכים להתמקד רק במה שהם צריכים היום. זה מאפשר להם לתכנן לטווח הארוך. הרבה פעמים על חשבון הטווח הקצר. ולאורך זמן, צורת החשיבה הזו וצורת הפעולה הזו באמת גורמות לזה שיהיו להם יותר משאבים בטווח הארוך. ומכאן החשיבות של להבין מה זה כסף והחשיבות של המצב התודעתי שלנו לגבי כסף. תודה שהזנתם לפודקאסט כסף, איך לנצח את המשחק. מי שמעוניין בקובץ תקציב חודשי כדי להתחיל לשלוט על הכספים שלו, אפשר למצוא תבנית בחינם לגמרי באתר שלי וגם בקבוצת הפייסבוק, שהכישורים האלה נמצאים ממש בתיאור של הפרק. בנוסף, אם אהבתם את הפרק הזה, אני אודה לכם אם תדרגו ותשתפו אותו. ומי שיש לו שאלות או נושאים שהוא רוצה שאני אדבר עליהם, מוזמן לשלוח לי פנייה דרך קבוצת הפייסבוק או דרך האתר שלי. כל הכישורים נמצאים בתיאור של הפרק. נתראה בפעם הבאה.